טוב, אנחנו ממשיכים לדבר על עניין החוכמה. החוכמה קורית, החוכמה פועלת. כשהתוצאה של הדברים, כמו שמופיע בפסוק א', להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. יש 310 עולמות שניתנים לצדיקים, ואוצרותיהם המלא. ממשיך שלמה ואומר, אדוני קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. מעולם נסחתי מראש מקדמי ארץ, באין תהומות חוללתי, באין מעיינות נכבדי מים. נכבדי מים. בתר הרים הוטבעו, לפני גבעות חוללתי, עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תיבל. בהכינו שמיים שמעה אני בחוקו חוג על פני תהום, באמצו שחקים ממעל, בעזוז אינו תהום, בסומו לים חוקו ומים לא יעברו פיו, בחוקו מוסדי ארץ, ויהיה אצלו המון, ויהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת, משחקת בתבל ארצו, ושעשועי את בני אדם. פסוקים פה עוסקים בהשם קנני ראשית דרכו. אישו מציאות כזאת של קודם בריאת האדם, קודם בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא קונה את התורה. פה יש תיאורים שעדיין העולם לא היה קיים, בין תאומות, בין מעיינות, בטרם ערים. זאת אומרת, המציאות של התורה כשהיא קודמת לכל הבריאה כולה. כמו שכבר מופיע גם בגמרא בפסחים דף נון דלד, תורה קדמה לעולם. יש איזשהו מציאות כזאת של תורה, תורה רוחנית, תורה עליונה, שהיא קודמת לבריאת העולם. הביטוי הזה שהשם קנני ראשית דרכו, צריך קצת הסבר, מה פירוש המושג הזה של קניין. פירוש השם קונה את התורה. באופן פשוט, הקניין זה דבר שהוא חיצוני. אם אני עכשיו בא לקנות דבר מסוים, פירושו של דבר שיש דבר שחסר לי, שאין לי אותו, והקניין מכניס את הדבר אל תוך בעלותי. זה הסדר. מה פירוש השם קנה נראשית דרכו? זאת אומרת, זה נכון שיש פה מציאות של אין. אבל קניין זה איזשהו דבר, אולי המשמעות הפשוטה, כמו שאני מנסה להתבונן במהלך הפשט, שהמושג של קניין זה מושג של חיסרון. זאת אומרת, כשאדם יורש דבר, אז הירושה היא באה מאליה. כשאדם קונה דבר, בדרך כלל הדבר נצרח. זה הסדר. אם הוא קונה דבר שאיננו נצרח, שילך לפעמונים. אבל הסדר הוא שאדם קונה דבר שיש לו צורך. השם קנני ראשית דרכו, באופן פשוט, נראה שפשטי הפסוקים אומרים לנו, תדעו לכם, שהחוכמה, התורה, היא נצרכת לקיום העולם. זאת אומרת, אין הכוונה, הקדוש ברוך הוא קנה את התורה לפני בריאת שמיים וארץ, רק במשמעות הטכנית. אלא הקניין הזה מבטא את הצורך הגדול שיש בתורה. קדם מפעליו מאז. אומר רש"י, ארץ וחוצות, ארץ ישראל ושאר ארצות, ונראה פה בפסוקים בעזרת השם גם את היחס לארץ ישראל, וראש עפרות תבל, אדם הראשון, בחוקו חוג על פני תהום, כשרקה חוג הארץ על המים, חוק גבול בל יעבור, חוג לשון היקף, כמו ומחוגה יתארהו, באיזוז שהביר מעיינות תהום, בשומו לים חוקו וגזר על ים סוף כשבראו על מנת להיבקיע לפני משה. חוקו מוסדי ארץ, מחיקתו מלשון חוקו, כמו על כפיים חוקתיך, וכן מחיק הארץ. זאת אומרת, יש פה איזשהו תיאור, וזה מעניין, שרש"י מדגיש לנו שכשמדובר על הבריאה, לא מדובר רק על הבריאה הטכנית, אלא מדובר פה על הבריאה, חוכמה אלוקית כבר בראה את העולם לפי הצרכים השונים שעדינים להתחדש בעולם. זאת אומרת, יש בצד של הלימוד מפורסם שמה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה מסיני. אבל גם לגבי הבריאה עצמה, כל דבר שעתיד להתחדש במציאות גם כבר קדם לעולם באותה בריאה, באותו קניין של התורה. זאת אומרת, אם יש לנו היום מציאות של... בתחילה לא הכירו את עולם המתכת. ובשלב, משלבי ההיסטוריה, נתגלה מכרות מתכת. היה בתימנה, היה מכרה נחושת גדול, פחות או יותר, במת שלמה, קצת קודם אולי כבר. עם הזמן, נוצר מתכת. חשמל, זאת אומרת, הדברים, כבר כל המציאות, הקניין, כבר נמצא בעניין של החוכמה. אומנם ברש"י זה לא כתוב באופן הזה. כי רש"י מדבר על קריאת ים סוף. קריאת ים סוף, אנחנו מבינים מאוד את המשמעות של העניין, כי זה הופעת עם ישראל. דווקא בהופעת עם ישראל, יש את אותו בריח התיכון, זה המפריח מן הקצה לקצה, שעם ישראל הולך ונגאל. מופיע במדרשים גם לגבי הדג שבלה את יונה. דברים נוספים שהוכנו כבר מששת ימי בראשית, אפילו שתי השיטים. יש צד שהם כבר קשורים למוכנים לכך מההתחלה. זה השם קנני. הפרשנים מסבירים, המצודות הוא כותב, מה פירוש קנני? השם קנני ברא אותי להיות קנויה לו. וכן קונה שמיים. גם פה יש פה דבר, פשטות המצודות מרגיש את הקושי שגם אנחנו מרגישים. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי, אז משום מה צריך לקנות אותי. תרדי סתרי. שמה צריך גם מציאות של בריאה, גם מציאות של קנייה. אלא, כמו שאמרנו, הקנייה זה לא רק במשמעות של הבעלות. קנוי זה מבטא אולי קצת מעבר למה שאמרנו, רק שימוש, אלא אפילו מעין להיות קנויה, לא, שייכות. איזשהו שייכות של ריבונו של עולם בבריאה, דרך התורה, דרך החוכמה. תמי בן עזרא מתייחס להשם קנני ראשית. זה גם מדברי החוכמה קנני מלשון קונה שמיים. בן עזרא אומר שבתורה עצמה נברא העולם. זה לא רק ברא אותי להיות קנויה, אלא קנני מלשון קונה שמיים. הפרוש קונה שמיים יוצר את השמיים. פועל בשמיים. זאת אומרת, הקניין של ריבונו של עולם הוא קניין פועל. הוא לא רק קניין פסיבי. יש את הדבר שאותו אני קונה, ועכשיו יכול לשכב. אלא הקניין עצמו הוא קניין שהוא פועל בחפץ, בדבר הנקנה. התורה היא תורה פועלת. זאת אומרת, כעניין התורה, הוא לא רק טוב. בהתחלה הוא ברא את התורה, קנה את התורה, ריבונו של עולם. ולאחר מכן, התורה התחילה להופיע, נברא העולם, ונוצר איזשהו חיבור. לא. זה לא שיש פה שני צדדים, אלא יש פה דבר שגורם לדבר. הקדוש ברוך הוא בורא את התורה, את החוכמה, קונה אותה, ותוצאה מאותו קניין, יש בריאת העולם. זה המשך ישיר. כי באותה חוכמה נמצא כבר הכל, כמו שאמרנו ראשי, קראת ים סוף וכו'. נקרא גם את המלבים. אומר המלבים, השם קנן ראשי דרכו, חוכמה היא צורת כל העולמות. כולם נעשו ונתכננו, נמדדו והוכנו לפי חוקי החוכמה. ובעל ידה וכמידתה וכתבניתה נצטיירו ונשתכללו כל העולמות מראש ועד הסוף. ואת דרך השם, דרכו הראשון להוציא הבריאה מן האפס. זאת אומרת, החוכמה זה התבנית. זה התבנית של הכל. בחוכמה נמצא הכל, בתורה. וזה דרכו. זה הדרך להופיע את הבריאה. מכלום, מאפס. יש מאין. שזה מכונה בשם דרך, כי ראשית התגלות הרצון הקדום היה במה שהציל צילות קדוש ונורא, שבו גילה הדרכים שבהם ינהג את העולם בחסד וגבורה, ובמידותיו הקדושים, רחום וחנון, ערך אפיים ותפארת, הייתה חוכמה ראשית דרכו. המלבין כבר מכניס אותנו קצת יותר למעשה בראשית. במשמעות הזאת של מה זו אותה חוכמה, אותה חוכמה זה המידות שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. וזה ביטוי הרצון. הרצון האלוקי העליון שהקדוש ברוך הוא יופיע בעולם. אבל איך הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם? איך מתגלה אותו רצון אלוקי? באותן מידות ש... ריבונו של עולם האציל, ההצלה זה מעין העברה, מוצל, זה דבר שקורה מאליו. אם אדם הולך בדרך, הוא למעשה כבר מיצל על המקום שנמצא מאחורי השתקפות האור, נכון? אותו מקום קורה מעצמו. הקדוש ברוך הוא הציל על ידי אותה חוכמה, ואותה חוכמה הם המידות האלוקיות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. בדרכם הקדוש ברוך הוא מופיע את הבריאה. שדרכי הנהגתו אשר נעצו באצילות הראשון הנעלם, כולם נוסדו כפי חוקי החוכמה. כל אותם מידות זה חוכמות עליונות. והיא הייתה ראשית להם, ותרגומו בראשית בחוכמתה. אחרי גילוי דרכיו ומידותיו, אז התחיל לפעול מפעליו. שאז נולד הבן הבכור לו, שהוא עולם הכיסא וההנהגה שיסד בקודשו, איך ינהג הנהגת העולמות, ואלוקים ישב על כיסא קודשו. גם מפעליו אלה נעשה על פי חוקי החוכמה, שהנהגה הכללית הם כפי קצב החוכמה שהייתה קדם מפעליו. זאת אומרת, המלבין פה ממשיך להיכנס לעומק של מעשה בראשית, לא יודע אם זה המקום עכשיו להאריך בדברים, אבל הנקודה שמופיעה במלבין, שכבר אפשר, אנחנו כן יכולים להבין גם בהשגתנו שלנו, זה אותה חוכמה, שמופיעה במידות, והמידות האלה הם הדרכים שבהם הקדוש ברוך הוא בורא ומנהיג את עולמו. זאת אומרת, זה נותן משמעות למושג מידה. כשאנחנו אומרים השם השם כל רחום וחנון, אפשר להתבונן על אותה מידות במשמעות מופשטת. יש פה איזשהו משהו עליון. אפשר לומר את הדברים בתור איזו סגולה טובה. סגולות, לא מזלזלים גם בסגולות טובות. אבל אותן מידות, אפשר להבין שזה לא רק במשמעות החיצונית. אני אומר מילה, ואיכשהו היא פועלת. סגולה כזאת. מה סגולה? לא מבין בדיוק את היחס בין הפעולה שאני עכשיו פועל, התוצאה שאני מצפה, או שתקרה כתוצאה מאותה אמירה, או אותה פעולה שאני פועל. לא יודעת, כשאדם יודע מה... ויש קמיה. הוא לא מבין איך הקמיה הזאת פועלת עכשיו. אני יודע מה, רפואה, הצלחה, ברכה, פרנסה. זה סגולות. אני לא אכנס עכשיו לפולמוס הקמיות, אבל יש, ודאי, שיש גם כוח בשמות אלוקיים לפעול, וגם בהם סביר להניח שזה סוג של דבקות במידות. אבל זה דבר שקשה יותר להבין. אבל המידות עצמם שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, אותה מידות, כשאדם מתחבר עליהם, אז הוא פועל, שייך למפעלות השם, לדרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. כאשר אנחנו אומרים בי' ג' מידות, כל רחום וחנון, אנחנו מופיעים כוח של מידה, מידת הרחמים והחנינה, שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. באותה מידה מלווה את הבריאה מראשית ועד אחרית, מראש ועד סוף. זה הסדר. זה הסדר שעל ידי אותה חוכמה עליונה מופיעים אותם מידות, אותם דרכים, ובדרכים האלה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. השם קנני ראשית דרכו. אותה חוכמה עליונה, אותה מידות, שאחרי זה מכוחם הופיע העולם. והדברים נפלאים מאוד. זאת אומרת, כשאנחנו מתחברים למידות, זה שותפות, שותפות עם הבריאה, שותפות עם כל, אותו קניין. קניין מוחלט. בזה הקדוש ברוך הוא קונה. במידות האלה הקדוש ברוך הוא קונה. קונה את המציאות. קונה את החוכמה, תוצאה מזה. נקנה את המציאות. יש פסוק נוסף שאני רוצה שנתקב עליו. ויהיה אצלו המון, ויש שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת. זה גם ביטוי לחוכמה. פסוק נפלא מאוד. מהפירוש, ויהיה אצלו המון. המון באלף. חלילה וחס, לא המון בעין. זאת אומרת, אותה חוכמה היא מתגדלת אצל ריבונו של עולם. דיברנו על ראשית דרכו. זה השלב הראשון. קנה לראשית דרכו, קדם מפעליו. מעולם, בטרם, הרים הודבאו, עד לא עשה ארץ וחוצות, באחינו שמיים, באמצו שחקים, בסומו לים חוקו. הכל מדבר על השלב שלפני, לפני בריאת העולם. ממשיך שלמה ואומר, ויהיה אצלו המון. מה זה ההמון הזה? אומר רש"י, המון גדילה אצלו לשון האמונים עלי תולה. מה הכוונה? החוכמה הזאת גדלה אצל ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מטפח אותה. כמו כאשר יישא האומן את היונק. אותה חוכמה כבר מיינקות. מההתחלה הקדוש ברוך הוא הולך ומפתח. יש פה איזשהו כוח, יש פה איזשהו פוטנציאל חיים, ופוטנציאל החיים הזה הולך ומתגדל מכוח אותה מידות. ויש שעשועים יום יום, הקדוש ברוך הוא משתעשע בחוכמה. מה הפירוש משתעשע? שמח. כאשר אדם משתעשע עם בנו, מה המשמעות הדבר? שהוא שמח בבן הזה. עם ילד שעשועים, כי מידי דברי בו זכור זכרים עוד. הבנה היא שהאדם כל פעם שהוא נזכר, זה יוצר אצלו איזשהו חיבור, איזושהי שייכות, והוא שמח. ילד שעשועים. יום יום משחקת לפניו וחולת. כוח השעשוע והמשחק. אומרים הפרשנים, נקרא קצת את הפרשנים. אומרים המצודות המון. עניין גידול הילד והתעסקות בו. כמו והיו מלאכים אומנך. זאת אומרת, אותו עניין של ללוות את אותו ילד ולהשתעשע, לשמוח בו. משחקת, אני המשמחת אנשים בתבל ארצו ושעשועי, היא עם בני אדם. רצה לומר, הם השמחים בי ואני בהם. חוכמה היא זו שנותנת את השמחה, כשהמצודות לוקח את זה כבר לכיוון של משחקת לפניו בכל עת, כבר שבני האדם, לפני השם, אבל באותה חוכמה, האנשים שמחים, משתעשעים, הם שמחים בחוכמה, והחוכמה שמחה בהם. חשבתי לעצמי שהשורש המון קשור ל... מושג של אמונה. ואת המון זה גם כן בפשטות א' ממנון, אמן, אמונה, המלך נאמן, יסוד של, של אמונה. שגם כן על ידי קניין תורה ניתן להגיע לאמונה, על ידי זה שהתורה כל הזמן מלווה את האדם בתמידות. כשם שהחוכמה, החוכמה האלוקית, היא מופיעה בעולם, מופיעה בבריאה כל רגע ורגע, כל יום ויום. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מופיע את החוכמה בתוך המציאות שלנו. זה הסדר. כך גם האמונה שלנו, היכולת שלנו להיפגש עם ריבונו של עולם, קשורה להתבוננות בדרכי החוכמה. הדברים מופיעים, כמו שהרמב"ם אומר, הרמב"ם אפילו לוקח את זה לכיוון של להסתכל בבריאה, ודרך זה להגיע לנקודת האמונה. כשם ש... כי כשמסתכלים, לא מסתכלים רק על ה... אפשר להתבונן באופן כזה. מסתכל ונזכר בבריאה. בבריאה הראשיתית, מי ברא את הכל. איזה פל נפלא. אבל אפשר גם להסתכל במשמעות של ויהיה אצלו המון. שהקדוש ברוך הוא המחדש בטובו בכל יום תבין מעשה בראשית. שכל הזמן רואים את המשך החייאת העולם על ידי ריבונו של עולם. וכאשר אדם בכל דרכיו, בכל מקום שהוא נמצא, הוא נפגש עם ריבונו של עולם, אז הוא נמצא בנקודת האמונה שלו. דווקא על ידי החיבור הזה, כיוון שהקדוש ברוך הוא משתעשע, אמון באותה חוכמה, ומופיע בכל שלב ושלב, בכל רגע ורגע בבריאה, בתוך אותה חוכמה אלוקית, אז האדם, כאשר הוא רואה את אותה הופעה אלוקית, הוא מתחבר עכשיו לאותו שעשוע שריבונו של עולם עכשיו מתחבר עם החוכמה. שגם פה אפשר להתבונן בחוכמת התורה ודרך זה להגיע לאמונה. אפשר גם בנקודת מבט של יהודי מאמין להתבונן על הבריאה ולהגיע לאמונה. אבל זה לא להתחבר רק עם מה שריבונו של עולם ברא בששת ימי בראשית וקודם ששת ימי בראשית. אלא להתחבר אל ההופעה שהקדוש ברוך הוא ויהיה אצלו המון. הקביעות שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מופיע את ההשגחה שלו בתוך המציאות עצמה. כשאדם מתחבר לזה, אז הוא מאמין. כשאדם נמצא במצב כזה, שכל דבר שקורה, כל מציאות שקורית, שקורית עליו באופן פרטי, מציאות לפעמים יותר קשה, לפעמים יותר משמחת, שבמצבים האלו יותר קל לראות את הופעת השם. אבל גם במציאות של שגרה, אפילו במציאות של שגרה, ריבונו של עולם מופיע. בכל מציאות ריבונו של עולם מופיע. מי שתמיד נמצא במדרגה הזאת של שיוויתי השם לנגדי תמיד, שבכל דבר שאני מתבונן, אני רואה את הופעת השם, אז אני נמצא בנקודת האמונה. וזה היסוד הזה שיהיה אצלו המון. וזה גם דבר שמשמח. משמח אותנו, זה ברור. אם אדם מצליח להיות אדם מאמין, אז הוא שמח. הוא מבין שהכל מאיתו, בתור השם לכל, ורחמיו וכל מעשיו. זה דבר נפלא, ומשמח את ריבונו של עולם. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. עניין הבריאה זה שאנחנו נדבק בריבונו של עולם. בוא נראה גם כן את המלבים. ויהיה אצלו המון, צייר את החוכמה אשר הייתה אמונה תמיד בחיקו התברך, שתחילה הייתה אצלו כילד שעשועים, והוא נשא אותה כאשר יישא אומן את היונק והשתעשע בתמיד, ועוד לא פעלה פעולות ומעשים לשחק לפניו מעשה, רק הייתה לו שעשועים, ואחר כך שברא את הזמן הייתי משחקת לפניו בכל עת, שאז המציא על ידה המעשה בראשית בכל עת ועת מימי הבריאה, שכל יום יצויר בעת אחר כי נולדו בו ברואים חדשים ונשתנו העיתים והסדרים בכל אשר התעלתה הבריאה ויצאה לפועל, וזה יהיה שחוק ושמחה לפניו ויות על כל פי החוכמה. הקדוש ברוך הוא לקח את אותו ילד קטן, משאב שזה עדיין היה בוסרי, כשעדיין הקטן עוד לא פעל שום דבר, רק עצם השעשוע. ובוודאי ובוודאי שכאשר האב שמשתעשע עם בנו הקטן, כאשר הילד גדל ומתחיל לפעול ולהצליח ולעשות מעשים טובים, ראויים, אין קורת רוח יותר גדולה. שמחה עצומה לאבא. איזה יופי. הבן שלי, ילד שעשועי, שעוד שיחקתי איתו ביחד, הנה, מצליח להתעלות, מצליח לגדול. זה דבר נפלא מאוד. מעלה גדולה מאוד. בואו נראה את את המדרש. המדרש גם מדבר על השם קנני. התחלנו פעם קודמת ודיברנו על היחס בין לוחות ראשונים ולוחות שניים, שלוחות ראשונים בפשטות קדמו לכיסא הכבוד, להופעת המלכות של ריבונו של עולם בעולם, ולוחות שניים הם נחצבו תחת כיסא הכבוד. משמעות של דבר, כמו שדיברנו על לוחות השניים, שאותיות פורחות, שעניין תורה שבעל פה, של מדרשים ואגדות והלכות, שאנחנו צריכים מכוחנו להתחיל לאסוף את אותם אותיות וללמוד אותה, להתקדם בה. כשסיכומו של דבר, שגם מה שנכתב, נאמר על ידי תלמיד ותיק, נאמר גם משה מסיני, יש שוויון בין הלוחות השניים לבין הלוחות הראשונים. הדברים הם מקבילים אלו לאלו. זה מה שאומר המדרש, השם קנני ראשית דרכו, יש אומרים התורה וכיסא הכבוד נבראו, תשובה וגן עדן וגיהנום בבית המקדש ושמו של משיח עלו במחשבה להיברות. אבל איני יודע אם התורה קדמה לכיסא הכבוד ואם כיסא הכבוד קדמה לתורה. אמר רבי אבא בר כהנא, התורה קדמה לכיסא הכבוד, בכתיב שם קנני ראשית דרכו קודם מפעליו מאז. כיסא הכבוד זה, הסברנו, ראינו גם במלבין אין זה, זה הנהגת ריבונו של עולם. הופעה של הנהגת השם בעולם. זה עניין כיסא הכבוד. המלך יושב על הכיסא. הופעה של הנהגה. אנחנו יוצאים ככה לקראת, כבר ברחנו ראש חודש אדר. כשהמלך יושב על כיסאו, זה איזושהי הופעה של הנהגה. אומרים שכל מקום שמר המלך, כוונה שמלכו של עולם, ריבונו של עולם. כיסא זה איזושהי יציבות של מלכות. המלך יושב על הכיסא, המלך מנהיג. והתורה זו החוכמה. החוכמה העליונה עוד קדמה למלכות. קודם כל יש את המידות, כמו שהזכרנו, את הדרך להנהיג. ולאחר מכן יש את ההתפרטות. שהחוכמה העליונה זה בחינה של תורה שבכתב, שמאירה על הכל. והמלכות, עם ישראל, הוא מופיע את מלכות השם בעולם. לכן אומרים שראש השנה זה חג מיוחד לעם ישראל. אין לאומות העולם נגיעה בראש השנה. כי בראש השנה מופיעה מלכותו של ריבונו של עולם בעולם. כיוון שמופיעה מלכותו של ריבונו של עולם בעולם, המלכות מופיעה דרך עם ישראל. ומכן יכולה ישראל ביחד בארץ. עם ישראל מבטא את אחדותו של ריבונו של עולם, מלכותו של ריבונו של עולם בעולם. זה הסדר. והתורה קדמה לכיסא הכבוד. שבכיסא הכבוד כתיב השם קנני ראשית דרכו קודם מפעליו מאז. כיסא הכבוד כתוב בו נכון כיסאך מאז. ממשיך המדרש ואומר, ארבעה נקראו קניין. ישראל נקראו קניין שנאמר עמזו קניתי. ארץ ישראל נקראת קניין שנאמר קונה שמיים וארץ. בית המקדש נקרא קניין שנאמר ויביאם אל גבול קודשו, הר זה קנתה ימינו. התורה נקראת קניין, שנאמר השם קנני ראשית דרכו. יבואו ישראל, שנקראו קניין, לארץ ישראל, שנקראת קניין, ויבנו בית המקדש, שנקרא קניין, בזכות תורה, שנקראת קניין. דרש נפלא ביותר. מה העניין הזה של הקניין הזה, של ארץ ישראל? מה שבולט מאוד, שארץ ישראל ובית המקדש קשורים לתורה. היכולת באמת לקנות את ארץ ישראל, קשור לתורה. חשבתי גם שיש דבר מעניין, הרי אנחנו היינו בעצמנו כבר במדרש, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. שלושם ניתנו על ידי ייסורים, תורה וארץ ישראל ועולם הבא. פה אמנם לא מופיע עניין של עולם הבא. עוד שבית המקדש אפשר לראות פה אישהו משהו מעין עולם הבא, אבל לא. בית המקדש עובדים עבודה. אבל שני העמידות הראשונות של תורה וארץ ישראל, שהם קניינים של ריבונו של עולם, בהקשר של עם ישראל נקראים מתנה. את הקדוש ברוך הוא קונה קניין, ונותן אותו מתנה לעם ישראל. שני דברים. לקנות משהו שיש אישהו תשלום. טוב, אז נכון שאצל ריבונו של עולם גם הקניין הוא לא קניין בתשלום, אלא קניין במישור של השייכות. לכן אפשר להסביר את זה באופן הפשוט הזה, שזה המדרגה הזאת. אבל אולי זה קשור לעניין שאנחנו קנויים לריבונו של עולם. וזה פותח המדרש. אומר המדרש, יש שלושה קניונים, נכון? יש פה, הביטוי הוא, ארבעה נקראו קניין. קודם כל ישראל נקראו קניין. כיוון שישראל הם קניין של ריבונו של עולם, אז גם התורה וגם ארץ ישראל, כשהשיא של ארץ ישראל בית המקדש, ודאי בית המקדש זה חלק ממעלת ארץ ישראל, שיא מעלת ארץ ישראל, זה בית המקדש, כמו שאומרת הגמרא, מסרת גיטין, שדוד המלך נענש, אז זה שהלך לכבוש ארצות המצורה וכולי, אותם אזורים שהם, ארצות סוריה, ולא התחיל לכבוש קודם כל את ירושלים. שייכות הבסיסית כמו כל ירושלים. וההתבוננות פה, שהיא מאוד מיוחדת, זה הקניין על גבי קניין. קודם כל, קניין עם ישראל. נראה שיש מציאות של עם ישראל בגלות. יש תיאור כזה. ארץ ישראל. אבל זה קניין שהוא ודאי חסר מאוד. יש מדרגה יותר גבוהה של קניין. מה המדרגה הגבוהה יותר? בארץ ישראל. במעלה גדולה מאוד. אנחנו כבר, ברוך השם, זכינו למעלה הזאת. אבל עדיין חסר משהו במעלה. יש חיסרון שבניין בית המקדש. שזו קניין אגבי קניין אגבי קניין. כל קניין זה עוד העמקה נוספת. עוד קישור נוסף. עוד יכולת פעולה גבוהה יותר שהקדוש ברוך הוא פועל בעולמו. הכוח של השם קנן, והכל בא מתוך תורה. על העניין הזה של ארץ של בית המקדש, ללא, זאת אומרת, סליחה, לארץ ישראל, ללא בית מקדש, פעם שמעתי יותר על דרך אבות, אבל רעיון נחמד. הרי מסופר על הגמרא שכבר היו מהלכים, שוב פעם היו מהלכים, רבי יהושע, רבן גמליאל, ורבי עקיבא, ורבי אלעזר בן עזריה, ראשו יוצא מחוץ לקודשי הקודשים, מתחילה הגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית, ראשו יוצא מקודשי הקודשים, התחילו להם בוכים, ורבי עקיבא מצחק, אמרו לו, עקיבא, מפני מה אתה מצחק, אמר מפני מה אתם בוכים, אמרו לו, המקום שכתוב בבזר הקרב יומת, ואתה שואלים הלכו בו ולא נבכה, אמר להם לכך אני מצחק. שנאמר, היו עדים נאמנים, את אוריה כהן ואת זכריה, ואוריה מה הכתיב, ציון שדה דחרי שורשיים לבמות יער, וזכריה מה הכתיב, עוד ישבו סכים מזכות ברחובות ירושלים. כך אמרו לו, עקיבא נחמתן, עקיבא נחמתן. זאת אומרת, מה משמעות הדבר? שאיך ניחם רבי עקיבא, את החכמים, שאמר להם, עוד ישבו זקנים הזכרות בחובות ירושלים. וכיוון שהנבואה של זכריה, שציון שדה תחרש, ירושלים יבמות יער, נתקיימה, גם תתקיים הנבואה של ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אין מקום עכשיו להאריך, יש מקום להאריך בביאור המדרש, אין זה המקום. אבל מי שמתבונן בספר זכריה, יכול לראות שיש שם פסוקים לכאורה שעוסקים במניין ירושלים ממש, במניין בית המקדש. עוסקים עד במניין בית המקדש. כתוב שיבואו גויים רבים לירושלים. למה בוחרים דווקא פסוק של תשבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים? הרי תשבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. היום יושבים זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ולא יושבים זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. יושבים, נבנה בית המקדש? לא נבנה בית המקדש. נו, לכאורה קשה. הרי אפשר להביא פסוק שהוא ניחום יותר גדול. קצת על דרך הרעיון. שמעתי שאומרים שמה העניין הזה של דווקא הוא נכון אותם ונשבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, שלמרות יש גם גאולה כשעדיין לא נבנה בית המקדש. ידע שיהיה תקופה שיהודים לארץ והתיישבו ועדיין לא נבנה בית המקדש. וכדי שיגיד, זה גאולה, זה בכלל איזושהי מדרגה, עדיין אין בית מקדש, אין קורבנות, ובאמת זה כואב לנו מאוד. זה בכלל איזשהו מעלה גדולה. ואז מה נגיד? איך ניחם רבי עקיבא את החכמים? תשבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עצם העובדה שיהודים חוזרים לירושלים, יושבים הזקנים והזקנות ברחובותיה, ילדים משחקים, זה הניחום. זה כבר מספיק בשביל לנחם. טוב, זה קצת הדרך עבורת. אבל ודאי שיש פה עומק לפנים עומק. היסוד, בלי תורה אין גאולה עם ישראל בכלל. הכל מכוחה של תורה. אם חלילה וחס אין תורה, אין קיום. אין קיום בית המקדש חרב, מוגלים מהארץ, וכתוצאה מזה נמצאים בין אומות העולם. ואם אין שם תורה, אז אין קיום. הנה, היום אנחנו רואים שבקהילות ישראל שחלילה וחס אין שם תלמודי תורה, אין קיום של תורה. התוצאה היא שהיום יש שמעת גדול מאוד. בארצות העמים, בחוץ לארץ. זה דבר נורא והיום. מה ששומר על עם ישראל, אפילו בחוץ לארץ. אפילו אם זה הציבי לך ציונים, כמו שאמר הרמב"ן. מה ששומר על עם ישראל, זה כוחה של תורה. וכשלומדים תורה, אז יש עליה לארץ. הנה, היום יש מציאות כזאת, שגם אנשים שלכאורה הם לא עולים לארץ ישראל מטעמים של שיבת ציון, עולים לארץ ישראל בגלל שהם פשוט רוצים ישיבה טובה לילדים. מי שמקושר לתורה, אז הוא מגיע לארץ ישראל כי הוא רוצה פשוט ישיבה טובה. היום יש מציאות כזאת שהישיבות מלאות ביוצאי חוץ לארץ שבאים ללמוד תורה בארץ הקודש. אבן שואבת. אז עולים לארץ ישראל, מכוחה של תורה, ממש, פשוט. ובעזרת השם, מכוח התורה, תורה רחבה, תורה גואלת, נזכה גם למניין בית המקדש. אבל הכל נובע מתוך אותו קניין. קניין מלפני מקניין. זה המשמעות גם כן, שהדבר הולך ונקנה. אותו ילד שעשועים, שגם אם בהתחלה עוד הקשר הוא גשר ילדותי, ככל שהזמן עובר, ככל שהוא מופיע יותר את הכוחות שלו, עם ישראל מופיע את הכוחות שלו דרך התורה, כך יש הופעה של שלמות שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אמן.